וראש חודש אלול. ראש חודש אלול, הסתלקות גדול בישראל היא שהשמיים מעוררים אותנו. יש פה קריאה אלוקית גדולה, תקיעה בשופר אלוקית גדולה שהולכת ומתמזגת עם תקיעת השופר שבאותו יום אנחנו התחלנו לתקוע. התחלנו באותו יום את החג, שאלתי אם את השם אותה אבקש וכו'. אצל הרב זה היה כל כך מובהק, החג שאלתי על זה, והנה הכלל ישראל עם הפטירה מתחיל להגיד במשך 40 יום האחד יותר, עד השנה רבה, חג שאלתי מאת השם, כאילו למלא את החסר הזה, חסר לנו האחד שאלתי שלו, והנה אנחנו מקבלים על עצמנו את האחד שאלתי הזה. בראש חודש אלול, משה רבנו עלה מתוך ל-40 יום לקבל תורה, אבל קבלת תורה מתוך ריצוי, מתוך פיוס. והנה הרב עלה לישיבה של מעלה, כאשר משה רבנו עלה לישיבה של מעלה, וגם למטה כל כולו תורה, כל כולו חיזוק תורה. והנה ראש חודש אלול, כל העולם הישיבתי חוזר לישיבות, חוזר לזמן אלול, מתחדשת שנת לימודים. כמה הדברים תואמים ומתאימים אל עצמיותו של הרב. התלבטתי, הרי זה כל כך, כמו שאמרתי, רבת ענפין, גדלות רבת ענפין. איפה המוקד? אז התחלתי לחשוב על כיוון א', אמרתי, כן, זה באמת דבר גדול. הגעתי לכיוון ב', אמרתי, רגע, זה לא פחות. וככה עברתי מדבר לדבר, ראיתי שבאמת בכל תחום שאפשר לדבר, הכל היה בגדלות עצומה. כישרונותיו. לכאורה, מה יעשה שמיים כישרונותיו? אבל לא, כמו שנראה בהמשך. קודם כל, עומק ורוחב, ושילוב של עומק ורוחב, יכולת להתבונן פנימה בכל דבר שהוא נוגע בו, בכל סוגיה, בכל עניין, להסתכל ולחדור ולהגיע אל שורשי הדברים, הבנה פנימית של הדברים, ומתוך אותה הבנה לשלב אותם בהיקף העצום שיש, והכל חי לפניו והכל זורם, ולשלב ולראות את זה בזה, קושייה מפה ויישוב משם, והדברים הולכים ומתבררים לאיזו מערכה אחת גדולה ושלמה. דברים שלכאורה על פניהם מוקשים, מורכבים, מסובכים, כל כך הופכים לבהירים, מהירים, מוגדרים, מובנים, לפלואים. וראייה פנימה גדולה כזאת, עמוקה כזאת, זה לא היה רק בתורה, ראשו היה בתורה, אבל כל דבר שנגע בו, גם אם היה צורך לעשות משהו בענייני עסקי החיים, ידע לראות פנימה. יש לי דוגמאות, אבל אני חושש מלהאריך. דוגמאות שאני הייתי אישית עד להם, דברים שהיו, התרחשו תוך כדי ישיבה אצלו בבית, טלפונים כאלה ואחרים, איך הוא מתמקד ישר. גם כשניסו להעלים ממנו, אני אספר אולי סיפור אחד, היה טלפון מאיזה אישה, הרב מיד קלט שהיא רוצה לשעבד אותו לצד שלה. תראה שיש לה איזה פלוגתה עם מישהו, איזה דין, והיא כאילו שאלה לתומה איזה מין שאלה הלכתית כזאת. והיא מסתום הקליטה, רצתה שהנה להראות, הרב גולדברג אמר ככה וככה, אבל הוא ישר הבין במה יש לו עסק, ויד הוריד אותה מהעניין. אחרי זה הוא דיבר איתי ב... לא יודע אם לקרוא לזה גיחוך, אבל במין טיילה כזאת, על התנהלות כזאת של אנשים. עוד כישרון מדהים זה הזיכרון. כל דבר שמתחילים אותו היום אחרי הצהריים פה לידי, אברך שואל את חברו, האם אתה מונח בסימן זה וזה, בסעיף זה וזה? האם אתה מונח שם? הרב זצ"ל אמר לי לא מזמן על מישהו מהמשכוכן, הוא מונח בלימוד. הרב לא היה צריך לשאול אותו, האם אתה מונח בסעיף זה וזה, בסימן זה וזה, בחושן משפט, או באבן העזר, או באורחיים, לא היה צריך לשאול אותו. האם אתה מונח במסכת מסוימת, בסוגיה מסוימת, הכל מונח לפניו ממש. מתחילים לדבר איתו על משהו ישר, הראשונים והאחרונים, וזה נוגע לזה, ויש צד כזה, ויש צד כזה, כל דבר. שלא לדבר כשדנים על נושא הזיכרון, איך מדהים, איך לכל מקום שהיה מגיע, כל מקום שהיה מגיע, שואל במה אתם עוסקים, איפה אתם נמצאים, איפה אוחזים, אומרים לו, בסדר? מיד ניגש אל הבימה, ושיעור שלם, ערוך למופת, שעה שלמה, ומסום יכול היה יותר, רק הזמן הקצור היה שם, הכל בנוי למופת, כאילו אמרו לו שבוע קודם על במה צריך לעסוק, במה לדבר, ישב שבוע שלם והכין מערכה כל כך יפה וכל כך מאורגנת ומסודרת ובהירה ומחדשת. וזה לא מקום אחד, פה לבד קרוב ל-20 שנה, כל שבוע חזר על עצמו אותו דבר. ולפעמים בכלל דיברו, ביקשו לרגל אירוע מסוים או משהו, לדבר על משהו אחר, בסדר, משהו אחר. וכמו שהיה פה בקדומים, כך היה פה ופה ושם ושם, בכל מקום. נוסף לזה, נוסף לעצם העמקה ועצם ההיקף הגדול, הכל היה גם במהירות, הוא תפס דברים מיידית, מיד קלט את הדברים, מיד קלט במה עסקינן, מיד יכול היה לדון בדבר, מיד ידע לעמוד על ולהבהיר ולהסביר את שורש העניין. אפילו דבר חיצוני, אני נדמתי פעם ראשונה כשראיתי אותו, פעם ישבתי איתו, ואני לא זוכר אם זה היה איזשהו מאמר שצריך היה לדון עליו או מה, אז התחלנו לקרוא יחד, כל אחד היה מונח לפנינו, אני קורא והוא, אני הגעתי, גמרתי שורה או שתיים, הוא כבר גמר את כל העמוד, כבר מתחיל לדבר איתי, כאילו גם אני גמרתי את כל העמוד, הוא לא קלט שבכלל יכול להיות אחרת. זה היה, הדהים אותי, בפעם ראשונה זה הדהים אותי, אחר כך כבר התרגלתי. אבל זה מין יכולת קליטה, קריאה, קליטה כל כך מהירה. שמעתי בהספדים עוד משהו שמעיד על עוצמת הכישרונות. כמדומני שאמרו שזה היה בגיל 17, הוא היה בפונביץ', והרב מפונביץ', בתבונתו הגדולה, ליקט אילויים מתוך הישיבה, הפרין אותם משאר הבחורים, אפילו שיקן אותם במקום נפרד, ונתן להם משימה, לאילויים האלה, שבמשך שנה ילמדו שס, לא יקראו שס, ילמדו שס, אבל מה נעשה הסדר זרעים, אין בבלי, טוב, הסדר זרעים צריך ירושלמי. נו, היחיד מכל העילויים שעמד במשימה זה אותו נער בן 17. מי יכול לקלוט כאלה דברים היום? כמו שפתחתי, לכאורה כישרונות זה מעשה שמיים. הרבנית שתיבדל לחיים ארוכים, גם כן כשישבתי אז היא אמרה, טוב, הכישרונות זה מעשה שמיים, ואני חולק על זה. הרב זצ"ל אמר לי פעם שרוב העילויים מאבדים את עניינם, את העילוי שבהם, את כישרונותיהם המיוחדים. נסחפים עם הזרם, יושבים בכיתה עם כולם, בשיעור עם כולם, ולאט לאט נהיים ממוצעים רגילים כמו כולם. בראש הדברים, כדי, גם אם יש ברכת שמיים, צריך גם שימור גדול וגם העצמה של הכישרונות, פיתוח של הכישרונות. מתורתו של הרב למדנו, להבדיל, אדם המזיק, יש לו שני גדרי חיוב. יש לו חיוב כמו שאדם חייב לשמור על ממונו, חייב לשמור על עצמו. אז מדין שמירה יש לפנות אל אדם המזיק ולחייב אותו. יש עוד גורם, הוא מזיק מצד עצמו, לא מדין שמירה. ויש נפקמינות משני הגדרים האלה. אם כך לא עלינו במזיק, אז במידה טובה, בשימור כישרונות, כמה צריך, כמה אפשר וכמה צריך וכמה ראוי וכמה עשה את זה הרב, שימר היטב את מתנת שמיים הזאת והעצים אותה עם התמדה שלו, עם העמל שלו, וכן אמר ברכת שמיים שלא צריך לדבר עליה. עמל התורה. יכול להיות אדם מוכשר, מפתח את הכישרון, זה מצוין. כמה עמל תורה היה בו ברב זצ"ל. גם עמל להבין היטב את שורשי הדברים. עמל לסכם דברים, לסגור מעגלים, לא להשאיר קצוות בערך. עמל של התמודדות עם שאלות מורכבות, כמו שאמרנו קודם, גם דברים שהיו לאורך הדורות, גם דברים שמתחדשים בדורותינו. כמה עמל של היקף חזרות של השס, רישוינים ואחרוינים ופוסקים, בלי סוף. והכל מתוך מגמה של הצוות כל תלמודו שיהיה מונח לפניו, כיפשו אותו. כמה עמל של התמדה שבלתי ניתנת לשער גם כן. כי הם כיפשו אותו את בשלתך ובלכתך ובשוכבך ובקומך. אני אספר שני דברים ששמעתי, שלושה דברים ששמעתי מהמשפחה. היה פעמים אחדות שהרבנית שדיברדה לחיים ארוכים הייתה שואלת בבוקר את הבנים, מה פירוש המושג הזה והזה? מה זה הדבר הזה? אני לא מבינה בזה, אבל מה זה? היו מסבירים לה. מה זה? למה את שואלת? לא, באמצע השינה שמעתי את האבא ממלמל את המושג הזה. והבנתי שזה לא היה משהו חד פעמי ולא עשר פעמי. כשבוע לפני נפילתו, היינו בערך לפני שבועיים, אולי שבועיים וחצי, הוא קם בבוקר ומספר לבן, נדמה לי שזה היה לרב אהרון, מספר לבן סיפור, מה היה לו בלילה. בלילה היה לו דיון לילי ארוך, מורכב, עם הרב פרנק, בצבי פסח, היה לו דיון ארוך, דיון על איזשהו גט, כשר, פסול. אלה היו לילותיו של הרב זצ"ל. נו, אם כן, מה בימיו? עוד שמעתי, היו ימים עמוסים במיוחד. שאחרי יום שמלא עומס לפני הצהריים, הבדין או האנציקלופדיה, ואחרי הצהריים נסיעות לשיעורים רחוק, לדרום, שיעור אחרי שיעור, זמן החזרה משוער, 9:30. טוב, אחרי יום עמוס, מגיע ב-9:30 בלילה, צריך טיפה לנפוש, לטעום משהו, ארוחת ערב, לנשום כמעט. לא, מראש הוא קבע, ב-9:45 חבוסה. ברבע שעה הפסקה אחרי יום גדוש ומלא, זה היה המנוחה שלו, 15:45, כולל ארוחת ערב. עוד נקודת עמל, ריכוז עצום, שקוע כל כולו בתוך הלימוד. וגם כאן אני אספר סיפור. כשרב שלמה זלמן נפטר, הגיע שבת של שבעת ימי אבלות, הרב זצ"ל, ותיבדל לחיים ארוכים, רבנית, לנו אצל אמי בביתה. ביתנו היה סמוך מאוד לבית רב שלמה זלמן, והיה גם קשרים כאלה ואחרים. אז הם לנו אצל אמא שלי בביתה. טוב, הם מגיעים, הרב יושב ללמוד בסלון, ואמי, ותיבדל לחיים הרבנית, ישבו בצד הסלון על הספה ושוחחו. בסדר, עד שפתאום אמא שלי עליה שלום אומרת, רגע, בואי נעבור לחדר אחר, אנחנו מפריעים לרב ללמוד. היא עשתה לתנועת ביטול, כשהרב לא מעדו, לא שומע אותנו ולא רואה אותנו ולא שום דבר, אנחנו לא מפריעים לו כלום, והמשיכו לדבר שם. עמל של מלמדות, כל מקום, כל אדם, כל המקום, אולי היו איזה מקומות של, שהיו מניעות מיוחדות, אינני יודע, אבל כל מקום שהתבקש, היה מלמד, היה נוסע, בטרחה, למקומות קרובים, למקומות רחוקים, כמה שיעורים רצופים אחד אחרי השני, ושוב, עם מי עליה שלום, היא הגדירה אותו, שמואל הנביא של דורנו, חז"ל אומרים על שמואל, הרי שהיה נוסע במקום למקום, כתוב הנביא, אז כך עם מי עליה שלום הגדירה את הרב זצ"ל. בכל מצבי חיים, אין, לא הרגיש טוב, זה לא עיכוב כי הוא זה בסדר יום הרגיל והקבוע של, של הלימוד, אין דבר כזה לא מרגיש טוב. אני אספר גם פה סיפור שאני אישית הייתי עד לו. קבעתי איתו יום אחד שאני אבוא, באתי מקדומים לירושלים, ואני מוצא, הרבנית אומרת לי, הוא לא מרגיש טוב, תיכנס אליו בחדר. ואני נכנס ורואה שממש לא מרגיש טוב, עם חום גבוה. והתברר כך, היא סיפרה לי אחר כך, בסוף נאלץ גם להיכנס לאשפוז באותו אירוע. באותו בוקר הוא הרגיש מאוד לא טוב, אבל לא אמר לרבנית שום דבר. לקח מדחום בכיס, החביא, שהיא לא תדאג, והלך רגיל לאנציקלופדיה. ושם אז התברר שיש לו חום גבוה, אבל המשיך. בדרך חזור הביתה, פשוט התמוטט ברחוב. נדמה לי שזה היה בסוף שושנה ברגל. טוב, חום גבוה ושושנה, ולא מוצא לעצמו מקום, אין דבר כזה. הולך תמידים כסדרם. עוד ענף, תורת אמת הייתה בפיו. תורה דילי, תורתו של הקדוש ברוך הוא, היא תורת אמת, ככה אנחנו אומרים כל יום. תורתו דילי הייתה תורת אמת. המעל העצום שהוא השקיע, הגיראה שקדמה לחוכמה, הביאו לידי שיעבוד מוחלט לדבר השם ולתורתו. בלימוד עצמו, איזה סברות מהירות, ישרות, נכוחות, בהירות. הוא לא מנסה להכניס את עצמו אל התורה, כמו שקורה הרבה פעמים בלימוד, לדחוק את הסבורס שלו אל תוך מה שלומדים, להפוך, לראות מה כתוב, ללמוד היטב, ולראות מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו כאן בתורה הזאת, בסוגיה הזאת. פסיקות שלו גם כן מודרכות בישרות מוחלטת על פי התורה, וכן ימצא חן בעיני פלוני, לא ימצא חן בעיני אלמוני, לא מעלה ולא מוריד, בכלל לא בעל משקל כי הוא זה. את האמת אומרים. אני פה רוצה בסוגריים אולי לספר. הרבה פעמים שאלו אותו שאלות והשואל יצא מאוכזב. למה? הוא בא לדעת, מותר, אסור, כן, לא. הוא מציב את השאלה לרב, הרב מתחיל לדון איתו. לפי הסוגיה הזאת והסבורי הזאת יצא כך, לפי פה יצא כך. והוא יכול למתחיל לחוז שס שלם ופוסקים שם. אני באתי לדעת, מותר, אסור, מה? והשואל הרבה פעמים גם לא ירד לסוף דעתו, התחיל לעקוב קצת ואחר כך נאבד. תלמיד חוכם חשוב מקדומים אמר לי את זה, שזה קרה לו. מה הפשר הדבר? באים לשאול, מותר אסור לרב? מותר אסור. כל כולו עמל התורה, כל כולו חי את התורה. זה לא איזה משהו טכני שאומרים מותר אסור. ברגע שמעלים נושא, אז דנים בנושא, צריך לעמול. זה נקודה אחת. מצד עצמו. אני חושב שיש באיזה, היה לו גם כוונה חינוכית בדבר. אתה פלוני שואל, בסדר, הנה אני מציב לפניך את הדבר. יש פה כך, ויש פה כך, ותתרגל לבדוק, להסתכל, לראות את הצדדים השונים. לא סתם לרדת ישר לשורה התחתונה. לא דרכה של תורה כך. כשרצו ועמדו על זה, אז בסוף הוא אמר בצורה חותכת, כן, לא, אסור, מותר. אבל היה צריך לדרוש את זה. וגם, אני חושב שעוד דבר, הפשטות והצניעות שעוד מעט נדבר עליה, היו כל כך עצומים, שהוא בא ואומר, מה אני שאני אגיד מותר, אסור, למה שאני אגיד? הנה אני פורס את התמונה. אני עוזר לראות את התמונה, את המרכיבים השונים של שיכולים להוביל לתשובה. נו, אז למה צריך אותי? כבר לא צריך אותי יותר. אתה שומע, תחליט בעצמך. היו שאלות מפורשות ששמעתי ממנו אמירה כזאת. תברר, תחליט, לא לי, הוא אמר משהו, דברים כלליים. צריך לברר ולהחליט. הזכרנו כבר, וזה גם מרכיב בתורת האמת שלו, התמים תהיה עם השם אלוקיך. אותה תמימות, אותה השתעבדות מוחלטת לרצון הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התורה הדריכה אותו בכל, לא רק בלימוד התורה, במעשים, בכל פרטי החיים. כל כולם היו, מה התורה אומרת? שם אני. היו לא מעט פעמים שראיתי כל מיני דברים שהוא עושה, אומר, והיה נראה לי נטול משמעות מיוחדת. בסדר? אדם מזיזת, בסדר. והרבה פעמים, אחרי כעבור זמן, בגלל שנתקלתי באיזה משהו בהלוך, או בכל מקום שהוא, פתאום הבנתי למפרע כל מיני מייסים שנראים סתמיים וקטנים ולא משמעותיים, הכל היה מדוקדק מאוד, על פי מקורותינו. רק בפני עצמו, שנגענו בו בהקשרים אחרים, ללמוד וללמד. כבר הזכרנו, כל מי שחפץ ללמוד, כל ישיבה שחפצה ללמוד, לא משנה גוון כזה, גוון אחר. תורה, תורה היא, וללמוד רוצים, אני שם. נכון? ללמד. בלי חילוקי, אני לא יודע אם בכלל הוא ראה, אם יש על הראש כיפה כזאת או כיפה אחרת. והכל הללמד הזה, בלי להתחשב בכוחותיו, במעמסה שמוטלת עליו, מתוך תרחה, מתוך נסיעות, וגם לא חשוב בכמות הלומדים. היו מקומות שהוא נסע והיו מתי מעט ששמעו את השיעור. הוא ידע את זה כבר מראש. לא הרתיע אותו, לא היה אכפת לו בכלל. תורה היא, וללמד אני צריך. הוא גם היה מאוד מעודד לימוד. הוא אמר לי פעם שהוא מאוד אוהב שבאים אליו להיבחן. הרבה מאוד היו באים אליו להיבחן. יחידים וקבוצות. אמר לי, אני מאוד אוהב שבאים להיבחן. למה? כי לפני שהם באים הם צריכים כל כך הרבה לחזור. זה טוב מאוד. אז אני אוהב לבחון כדי שיחזרו לפניכם. מעין זה גם היה קל איתו, איתו, הייתה קלה בידו לתת הסכמות על ספרים. בעצם מי שמתבונן בנוסח הקבוע להסכמות, רואה שזה לא כל כך הסכמה על התוכן, אלא בעצם זה עידוד המחבר. כל כך רצה שישבו תלמידי חכמים צעירים, ויעבדו, ויעמלו, ויבררו דברים. זה היה משמעות. אני לדבר בשבחו של... זה היה עניינו, שיעמלו בתורה. היה פונה אל צעירים ממנו בעשרות שנים, ידידי, כבוד תורתו. ובעניין כבוד תורה, אני אספר עוד משהו שפעם היה פה תוך כדי שיעור. הוא הביא זה רבי עקיבא איגר, שנשאר בצריך עיון. טוב, אחר כך הוא הביא איזה מישהו, אני לא זוכר, מישהו מזמננו, שבא ואמר, הנה, יש לי השם את הקושייה של רבי עקיבא איגר, כך וכך. אז הרב באמת גם פה, כמעט הייתי אומר, לא זלזל, אבל כל כך זה כאב לו והפריע לו, ואפילו קצת אולי היה מעין ביחוך קצת. ככה, צריך עיון של רבי עקיבא איגר, ככה אפשר לפתור בקלות? עם כל עוצמת התורה, כל מה שסקרנו, יכול להיות שהעולה על כולנה זה מה שהתורה עשתה לאישיות שלו. איזה צניאס, איזה פשטות, איזה ענווה. ואולי בעצם, אני אחרי זה חשבתי, אולי בכלל לא הייתה ענווה פה. הוא לא ראה את עצמו בכלל. לא היה לו שום מקום בעצמו. הוא ראה מולו את הקדוש ברוך הוא, את התורה, את השואל, את התלמידים. את עצמו הוא לא ראה בכלל. התנהלות כל כך של פשטות, אוטובוסים, מעבר לאוטובוסים, צריך משהו מעבר לאוטובוסים, כולם באוטובוסים, אני באוטובוס. עוד דוגמה, לפני כ-20 שנה, שאלתי אותו, אולי כדאי משהו לעסוק באיזה עניין בתורה שיועיל לציבור. אמר לי, כן, כדאי לקחת את השבשמיתה ובלשוננו אומרים להנגיש אותו יותר לציבור, לציבור הלומדים. התחלתי לעבוד על זה, אבל בדיוק אז יצא איזה ספר שבדיוק עושה את המלוכה הזאת, שבעה כרכים, זה נמצא פה בספרייה. טוב, אז באתי ואמרתי לו, טוב, לכאורה זה מיותר. כבר התחלתי כמה פרקים לעבוד, והוא עבר על זה. טוב, אז שאלתי לו, אולי יש רעיון אחר? אתה יודע מה, אולי, יש לי משהו במגירה, לא יודע אם שווה, אולי תסתכל, אולי זה משהו שווה, לא יודע. ברוך השם, יצא מזה משפט ארוך, נכון להיום שבעה כרכים. מהמשהו הזה, לא מקשיב את עצמו. עוד משהו שהוא אמר לי פעם, אבל העיקר מה שהוא לא אמר לי. הוא סיפר לי, פעם שאלתי אותו שאלה על הלכות תולעים בדגים. אז הוא אמר לי, כן, סיפר לי שבצעירותו היו מביאים לו השכנים דגים שיבדוק מתולעים. בסדר? טוב. אמרתי, טוב, הרב הביאו לו, זה טוב. בסדר? רצו לדעת אם אפשר לאכול, אפשר לאכול. בניחום השבוע שמעתי רק מתי היה המעשה הזה, והוא קיבל הסכום, כלומר איזה פויסק שהיה מומחה לדבר והתעייף, היה מפנה אליו. באיזה גיל הוא היה אז? 11. היה פויסק בענייני תולעים בגיל 11. בהמשך מידותיו, חוץ מהצניע, זה, אבל זה הוא לא אמר לי, כמובן, את הגיל 11. טוב, פעם השכנים היו מביאים לי, כשהייתי יותר צעיר, היו מביאים לי. אבל שזה היה בגיל 11, זה הוא לא יספר. איזו הערת פנים, איזו נעימות, איזה דיבור רך לכל אחד. כמה לא היה שייך לו בכלל מושג של קבלו דעתי, תעשו ככה, הכל הוא מציע. הוא פורס את המפה, וזהו. אלו, מעבר לזה, אין לו שום תפקיד. שוב, כמובן, כשאין חיוניות, כשצריך לפסוק ומוטל עליו, אז מוטל עליו. אני זוכר שפעם אחת הייתי אצלו בערב, לפני הרבה שנים, נכנס מישהו בבעלה, ממש מודאג וטרוד ומבוהל. אני עכשיו חוזר מחופה, הייתי עד, וגם העד השני קרוב, הוא קרוב שלי. אוי ואי, גבד, כולו רועד ותוכן. מה הקרבה ביניכם? לא זוכר מה הייתה התשובה, הוא נדמה לי שלישי בשלישי. אל תדאג, הכל בסדר, אל תדאג, הכל בסדר. זה קשה. חופה חופה. קידוש אין קידוש. עוד מידה מובהקת מאוד. לחדי עין, ואולי גם למי שלא חד עין. אז ריזון לדבר מצווה. היה זריז, היה מישהו, מייסה מצווה שהזדמן, לא אמר מחר. רץ, וגם קיפשו אותו, כשהיה צריך ללכת לתפילת מנחה, כדוגמה, הוא לא היה הולך. היה הולך, הולך, בזריזות מרובה. אני זוכר, אני סיפרתי את זה, לא כל כך מזמן, נגיד 10 שנים אולי, אבל הלכתי איתו פעם לתפילת מנחה, ונדמה לי זה היה באור הצפון, ואני הייתי צריך, הוא היה בערך בגיל 80, אני הייתי צריך להתאמץ, להשיג אותו. למה? הולכים לדבר מצווה. והמעניין הוא השינו, שהוא ניגש אל המצווה בכל הזריזס, אבל בשעת המצווה, בכל המתינות. ניגש אל השיעור, הולך בזריזות. בשיעור, כאילו כל הזמן לפניו, מבהיר, מסביר וכולי. הזריזות עם המתינות והשילוב ביניהם, אני לא יודע, קשה, היה מרשים מאוד. פיקחות חיים. נזכרנו כבר את רוחב דעתו, רחבות האופקים, את עומק התבוננותו, גם בתורה וגם בחיים. אבל היה איש עצה, נהנים ממנו, עצה. כיוון שהשעה מאוחרת, מי שירצה אני אספר לו אחר כך סיפור כמה תבונה בעצה, ששאלתי אותו פעם, והוא אמר לי, אני לא רוצה כרגע להאריך, אבל זה היה גם כן מוקד אדיר של, שאפשר היה לקבל ממנו. לסיום, באמת סליחה, אני רואה שזה יצא בעריכות, אני מתנצל. אני לא יכול להתעלם. כבר הזכרתי קודם שזכינו בזכות גדולה, והיינו שכנים של רבי שם זלמן, חותנו של הרב. וזכיתי להתפלל איתו בקביעות ולשאול אותו שאלות. כמה דמיון בדברים היסודיים בין החותן והחתן, בפשטות, בהערת הפנים, בהבנת הדברים, בפיקחות, ועוד ועוד הרבה תכונות, כל אחד לפי האופי שלו, עם אופי אחר. הם לא היו דומים באופי, אני חושב, אבל בתכונות הבסיסיות האלה, מאוד מובן לי איך זה, למה רב שמזלמן בחר בו לחתן. זה ממש מצא מין את מינו. בספר נתיב מצוותיך יש פתיחה, ויש פה בתוך הפתיחה 10 הסברים מה העניין שכתבה התורה את 100 מצוות או סיפורים, לצורך מה? הרוצה יראה את זה בפנים. העניין העשירי הוא למעלה מזה, הדבר הכי עליון, ולמעלה מזה למדנו שכל מה שאנו לומדים מסיפורי התורה ומטעמי מצוותיה בכלל ומצוות כלליות שבתורה, קדושים תהיו והלכת בדרכם ועשית ישר ביעתו, ולכן אנו מצווים להשתדל להישיר דרכנו ולכבוש יצרנו ולתקן מחשבותינו ומעשינו על פי כל הנלמד מסיפורי התורה ומטעמי מצוותיה. כמה רב היה דבוק בעניין הזה, באמת הזאת, כמה קיים את זה. אשרינו שזכינו להשתדל.